ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.
כן, אנחנו באמצע דברי הפילוסוף והסברתם. טוב, אולי נקרא את זה עוד פעם מהחלף. שאל את הפילוסוף על אמונתו ואמר לו, הפילוסוף אין אצל אלוהים לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתעלה נעלה מן הרצונות והכוונות, כי הכוונה מורה על חיסרון המכוון, ושהשלמת כוונתו שלמות לו, וכל עוד לא תשלם הרי הוא חסר. וכן הוא נעלה אצל הפילוסופים מידיעת הפרטים, מפני שהם משתנים עם העיתים, ואין בידיעת אלוהים שינוי, והוא אינו יודע אותך, כל שכן שאינו יודע כוונתך ומעשיך, וכל שכן שאינו שומע תפילתך ורואה תנועותיך. לא זו אף זו, אם יאמרו הפילוסופים שהוא ברכה, הרי זה על דרך השאלה, לפי שהוא עילת העילות ויצירת כל יצור, לא מפני שהוא מכוון מאיתו. יתר על כן, הוא לא ברא מעולם אדם, כי העולם קדמון. לא חדל אדם להיוולד מאדם שלפניו מתרכבים בו צורות ומזגים ותכונות מאביו ואמו וקרוביו, ואיכויות האווירים והארצות והמזונות והנעימות, עם כוחות הגלגלים והכוכבים והמזלות ביחסים המתהווים מהם, והכל חוזר אל הסיבה הראשונה, לא מכוונה שלה, אלא משפע. שפעה ממנה סיבה שנייה, ואחר כך שלישית, שלישיות ורביעיות, ונקשרו הסיבות מסובבים אלו לאלו והשתלשלו כאשר אתה רואה אותם. והקשר ביניהם קדמון, כמו שהסיבה הראשונה קדמונית, אין לה ראשית. אז עד כאן הגענו בהסברה. עכשיו אנחנו ממשיכים בהסברה. ולכל איש מישי העולם סיבות שבהם יגיע לשלמות. ויש איש שנשלמו סיבותיו ובה שלם, ואיש שחסרו סיבותיו ובה חסר. כקושי, אשר לא אוכל ליותר מקבול צורת האדם והדיבור בתכלית החיסרות. אך הפילוסוף, שהוא בעל כישורים לכך, יקבל בהם המעלות הגופניות, המידותיות והמדעיות והמעשיות, ולא חסר לו אומה מן השלמות. ברור, הפילוסוף והקושי, האחד שלם והשני חסר, ושניהם בהכרח מה שהם. ואחד נשלמו סיבותיו, ובאחר לא נשלמו. אבל השלמות הזאת היא בכוח, ונצרכת כדי להוציאה על ידי מעשה ללימוד ולחינוך, עד שתראה הכנה לעניין אשר הוא, אשר הוכנה לו בשלמות ובחיסרון, ובמדרגות ביניים לאין סוף. זאת אומרת שבכוח מצויות לו כל השלמויות, אך רק אם יוציא אותה לפועל יקרא פילוסוף. המדרגה הקונקרטית בה הוא מצוי היא על ציר הביניים שבין השלמות והחיסרון, ושם אין סוף מדרגות מצויים. האדם השלם הוא הפילוסוף. הפילוסוף אוהב החוכמה. פילו אוהב סופיה, חוכמה. מאחר שהשלמות האפשרית הבלעדית לאדם היא הדבקות בשכל הפועל. באדם השלם דבק אור אלוהי, אור הנקרא השכל הפועל, ושכלו הנפעל ידבק בו דבקות של התאחדות, עד שיחשוב האיש ההוא שהוא-הוא השכל הפועל, אין ביניהם הבדל. השכל הפועל, מה זה שכל פועל? השכל הפועל זה השכל הכללי, רוח העולם, שהשכליות יוצאת אל הפועל על ידו. השכל הפועל זה התודעה העליונה, שכל התודעות, ההכרות, ההשכלות של כל בעל מודעות, של כל בעל שכל והכרה, הן היפרטות שלה. השכל הפועל הזה זה הלוגוס, הדבר, שורש הלוגיקה והלינגוויסטיקה, שורש הדעה והדיבור, גורם שכלי המוציא את שכל האדם מן הכוח אל הפועל. השכל הכללי הפועל את הדבריות וסולל לה את מסילתה. את המושג הזה מסביר רבי יהודה ברבנאל. הוא כותב בספרו שיחות על אהבה: השכל בפועל זו ההוויה, הוויה טהורה וצורה טהורה, מכיל בתוכו את כל ההוויה ואת כל הצורות והפעולות של היקום. הוא מכיל את כולן יחד במציאות, באחדות ובפשטות גמורה, כך שמי שיכירו וישיג מציאותו מכיר בראייה אחת ובמעשה הכרה פשוט את הוויית כל הנמצאים ביקום יחד, וזאת בשלמות נעלה יותר ובתור שכלי שאין כמותם. כי לדברים הגשמיים מציאות שלמה יותר בשכל הפועל משיש להם בפני עצמם, כך שעל ידי הכרת השכל הפועל בלבד מכיר האדם את כל המדעים של כל הדברים, והוא זוכה לאושר. השלם, אומר הפילוסוף, יתחבר בו מן המין האלוהי אור הנקרא השכל הפועל, ויתחבר בו שכלו הנפעל. מה זה שכלו הנפעל? זה השכל הפוטנציאלי. אם השכל הפועל הוא השכל שכולו בפועל, אז השכל הנפעל הוא מתחיל כולו בכוח. שכל האדם הוא כוח פוטנציאלי, יש לו פוטנציה להשכיל. זהו השכל הפוטנציאלי ההיולי, היכולת להשכיל. כאשר יממש את כוח השכלתו, יעשה פועל, שכל בפועל, דבק בשכל הפועל. ואז ישוב וחילב, אומר הפילוסוף, רצוני לומר עבריו של הפילוסוף, ולא יעסקו אלא במעשים השלמים ביותר ובזמנים הנכונים ביותר ובנסיבות הטובות ביותר, וכאילו הם כלים לשכל הפועל. אפילו ההתנהגויות החושיות הפיזיות יבטאו את השכל השלם, והם כלים בזאת לשכל הפועל ולא לשכל הנפעל, היולי הנפעל. ראש המילה היולי, פוטנציאלי, חומר היולי, כלומר החומר הקדום הכולל את כל הצורות בפוטנציה וחף מכל צורה בפועל. זה היולי. אולי אתם מכירים את זה כבר מהרמב"ן, הוא מזכיר את זה, והארץ הייתה תוהו, תוהו, הוא מסביר שזה היולי. אם יש חומר היולי ויש שכל היולי, כלומר שכל היולי, השכל הפוטנציאלי, היכולת השכלית. היכולת השכלית היא נפעלת, מקבלת את ההשכלה. כאשר אדם מפעיל את כישוריו השכליים האינטלקטואליים, הוא מוציא את שכלו היולי לפועל, כי אז הוא רוכש לו את השכל הנקנה. יש שכל פועל, יש שכל היולי, ויש שכל נקנה. ומי שקנה שכל, אז מי שקנה שכל, אז הוא אדם עם שכל בפועל, וכדבי הקניין שלו, אז ככה הוא נהיה חכם בפועל. בעל השכל היולי הוא שיכול ומסוגל ללמוד, אך בעל השכל הנקנה הוא שהחכים בפועל, שהוציא את שכלו ממצב היולי לכלל מציאות ממשית. הפילוסוף העליון הוא מי שהוציא לפועל את שכלו היולי למימושו האופטימלי. הוא דבק בשכל הפועל, ובמצב זה גם ההתנהגות הפיזית, הפעלת איבריו, מושפעת מהשכל הפועל. שהוא שהיה משתמש בהם לפני כן, והיה לפעמים קולע ולפעמים מחתי, ואילו זה קולע תמיד. כלומר, מתוך הדבקות בשכל הפועל, האדם חושב רק את המחשבות האמיתיות. הוא לא טועה. את הכל הוא יודע על אמיתתו, ועושה תמיד את הרצוי ואת הנאות, את המעשים ההגיוניים, הנכונים, בלא שום טעות. אם כן, השכל הפועל זו ישות אונתולוגית, נבדלת, העומדת מחוץ לאדם, שהאדם קראו ללכת ולהידבק בה ולהתעלות בזה לשלמות ההכרה, ההשכלה, הידיעה והתודעה. ההשכלה הפילוסופית, ככל שנרכשת באדם, משלימה אותו יותר ויותר עד שידבק לגמרי בשכל הפועל, ושכלו יהפוך לשכל גמור בפועל. השכל הנפעל הוא השכל היולי, הוא נפעל כשהוא הולך ומשלים את עצמו על ידי השכל הפועל, עד שהוא הופך להיות לשכל נקנה בפועל. השכל הפועל הוא מין אור אלוהי, שבניגוד לאלוה, הוא בר המשגה והשגה, כי האלוה הוא אינו יודע לאותך ולאות תפילותיך ולאות תמותיך כלום, כי בעומק העניין אתה לא יודע ממנו כלום. הוא למעלה מכל המושגים שלנו, ולמעלה מכל הרצונות שלנו, למעלה מכל דבר. אבל השכל הפועל הוא אלוהי, הוא אור אלוהי, אבל הנה, אפשר ליצור אינטראקציה איתו. השכל שלך הוא בעצמו האינטראקציה עם השכל הפועל. והמדרגה הזו היא סימה שאדם השלם מקווה להגיע אליו. המדרגה הזאת של הדבקות בשכל הפועל, זהו האידיאל העליון אליו יכול האדם להגיע. ואיך הגיע לזה? אחרי שנפשו תטוהר מן הספקות, תבין את החוכמות על אמיתתם, ותעשה כמלאך, ותגיע להיות במדרגה מלאכית התחתונה ביותר מן הנבדלים מן הגופים. כלומר, המלאכים הם אומנם שכלים עליונים בלי גוף, אך נפש האדם יכולה להיות במדרגה קרובה למדרגה המלאכית, להגיע למדרגת השכל הפועל. המילה שכל מצטיירת אצלנו במישור האינטלקטואלי. למשל, הכוח עוסק בפתרון בעיות מתמטיות ובמשחקי שח. אך אצל הקדמונים המושג כלל ותוכן הרבה יותר עשיר ועמוק, רק מאותו מימד אינטלקטואלי שיודע לשחק שח ולפתור בעיות מתמטיות וכדומה. כוונתם בו קרובה יותר למושג תודעה שלנו. השכלים העליונים, שהם המלאכים כידוע, כמו שכל הראשונים מסבירים, אם אנחנו רוצים להבין את זה יותר, אז טוב שנגיד במקום שכלים עליונים, אז נגיד שפה יותר קרובה לנו, ונגיד שהם תודעות מעצבות. תודעות מעצבות זה מלאכים, זרמים הכרתיים, רצוניים, חיוניים, כוחות רוחניים במציאות, המחוללים, מעצבים ופועלים את תודעות האדם, הפרטי והכללי. ישנם המון שכלים, תודעות פסיכולוגיות, תודעות פיזיולוגיות, תודעות אסתטיות, תודעות מוסריות, מלאכים. השכל הפועל הוא כללות כל מלאכי התודעות. כל מלאכי התודעות שבנו זה השכל הפועל. תודעת העל, שורש תודעת המציאות הכללית, שורש תודעת הכל, כללות כל התודעות, כללות כל תודעות היש, השכל הפועל. בשלבים ראשונים לא מודע פילוסוף לכל התודעות האפשריות, אך כשהוא הולך ומפתח את כליו, את ניסיון חייו, את הכרותיו, את חוכמתו, מידותיו, חוויותיו ותובנותיו, את כלל תודעותיו, הוא יגיע למצב בו הוא בתודעת על, המודעת לכל. ואז הוא יודע את הכל. זו הדבקות בשכל הפועל. ובמדרגה זו כל עניין חייו של הפילוסוף מרוכז בתודעתו הכללית המתאחדת עם התודעה הכללית של המציאות, כי השכל הפועל, עם השכל הפועל, ואז הוא כמלאך. הפילוסוף הוא כמלאך. אומנם המלאכים נבדלים מן הגופים, כלומר התודעות העליונות אינם גופים, ומכל מקום יכולה התודעה האנושית להידבק בהם, והיא אומנם הופעה חלקית שלהם, למשל התודעה הפיזיולוגית. התודעה הפיזית שבאיש אינה מקיפה את כל התודעות הפיזיות שבמציאות. ישנה פיזיולוגיה במציאות מחוץ לאדם. תודעתו האישית אינה אלא קרן מאור התודעה הפיזיולוגית הכוללת, השכל העליון של הפיזיקה. וכן באסתטיקה, תביעת האסתטיקה ותחושתה מצויה בכל האיש. אמנם קרן ממנה מהווה את תודעתו האסתטית של האיש, את תחושתו, את היופי, את תביעתו לאסתטיקה. היא מדרגת השכל הפועל, שהוא מלאך שמדרגתו למטה מן המלאך הממונה על גלגל הירח. עוד מלאך אנחנו אמורים להכיר, מלאך הממונה על גלגל הירח. השכל הפועל, אם זה שהוא תכלית חייו של האדם השלם, הפילוסוף, שכל מעיינו הוא להידבק בו, המלאך הממונה על גלגל הירח הוא שכל גדול יותר ממנו, מן השכל הפועל. אולי אפשר להסביר זאת באופן הבא. המלאך הממונה על גלגל הירח הוא התודעה המקורית שבשורש המציאות, המחוללת את תחושתנו בכללות, המציאות כישות העומדת מצד עצמה. התודעה מחוללת את עצם המציאות, אך הגורם לנו את היכולת להתוודע באופן לימודי, השכלתי, למציאות, להבחין בענייניה הקונקרטיים, להכיר ולהבין את חוקיה, הוא השכל הפועל. נגמור עד הסוף ואז אבדוק אם השכל שלכם פעל בעניין. ואומנם שכל זה הוא במדרגה נמוכה מן השכל של עניין גלגל הירח. וישנם שכלים גבוהים אף מגלגל הירח, שכלים שאינם מתייחסים למציאות הקונקרטית שלנו כלל, אלא למקורות המציאות הכללית, המקורות האלוהיים, תודעות שורשיות וסיבות קודמות בקדימות ערכית בשלשלת סיבות המציאות. השכל, הסיבה שמסבבת את גלגל הירח בסדר השתלשלות, הוא הקרוב אלינו, כלומר הנמוך מכל השכלים העליונים, ומתחת לו מופיעה סיבה שהיא השכל הפועל המחולל ומעצב את השכל הנפעל שלנו שבמציאותנו הממשית החומרית. אני אחזור אגיד את זה בעל פה מחשש בלבלו פה השכלים. אני מנסה להגיד, השכל הפועל זה מה שכל פעם שהשכל שלנו פועל, אז הוא מושפע מהשכל הפועל. זאת אומרת, כל השכלה, כל הבנה, כל החכמה, אז פעולת השכל הפועל שפעלה על שכלנו הנפעל, ואם קנינו משהו מהשכל הפועל. מכל מקום, יש לנו תודעה עמומה על דבר המציאות שאנחנו עומדים להשכיל אותה. עצם התודעה שישנה מציאות, והמציאות היא איננה מותנית בזה שאני תפסתי שיש פה מסות של דברים, שכל המסות פועלות על כל המסות באיזה נוסחה מסוימת. כי עוד לפני שאני חושב בצורה הזאת, יש לי תודעה שיש פה מה שאני יכול להשכיל אותו. תודעת המה שאני יכול להשכיל אותו, זהו השכל של גלגל הירח. זה עצם המציאות. גלגל הירח זה הגלגל הכי הגלגל של הירח. זאת אומרת, זה הגרן השמימי הכי קרוב לפה. זאת אומרת, זה הדבר הכי קרוב שמסבב פה, והשמיים הם מסבבים פה את הארציות שלנו. גלגל הירח הוא לא רק זה שאתה רואה אותו, את הירח פיזי, אלא זו תודעה שמסתובבת פה המציאות. המציאות, מה זה המציאות? כל מה שאתה רואה סביבך, מה זה סביבך? הסיבוב הכי ענייני אצלך זה גלגל הירח. מעל זה יש עוד הרבה גלגלים, הרבה שחלים, הרבה תודעות, אבל התודעה הכי זאת שבסיכומו של דבר עושה את תודעותיי בפועל, זה שכל פועל. השכל פועל הוא למטה מגלגל הירח, הוא זה שכבר מוציא את שכלי הקונקרטי מן הכוח אל הפועל. אבל את תודעת העל שבמסגרתה פועל שכלי הקונקרטי, זה גלגל הירח. והמלאכים, שהם שכלים מופשטים מחומר, קדומים כסיבה הראשונה. השכלים על גבי שכלים, שורשים על גבי שורשים, אבל הכל קדמון. תזכיר לי, מתניה, כן? לא שומע?
למה גריה?
יש לך הצעות לשיפור?
כן,
יש לך לדעות. ניסיתי לענות על זה, כנראה לא נקלע. הירח זה הגורם השמימי הכי קרוב לפה. כשאתה מסתכל על המציאות הסביבית, מה שסובב אותנו, אז הגורם הסביבי המסבב הכי קרוב זה הירח. מעל הירח יש הרבה גלגלים, כוכבים, מזלות, גלגל השמש, גלגל המקיף, גלגל היומי, ועוד גלגל העליון. ומכל מקום, גלגל הירח זה המציאות הסובבת אותנו. אבל לכל קדמון, כל הסיבות כולם, שום דבר לא משתנה. ואינם יראים הכיליון לעולם. וכאשר נפש האדם השלם והשכל הפועל הופכים להיות דבר אחד, לא יחוש לכיליון גופו ועבריו, מפני שהוא ואותו שכל הפכו לדבר אחד, ונחה נפשו בחיים, מפני ששב להיות בקט הרמס ואסקלביוס וסוקרטס ואפלטון ואריסטו, והוא והם וכל מי שיעלה למדרגתם והשכל הפועל דבר אחד. זו המדרגה העליונה התכליתית, וזהו אשר יכונה על דרך השאלה או קירוב רצון אלוהים. כי אין רצון לאלוהים, כי הוא שלם, ורק על דרך המליצה יכונה רוצה. על דרך המליצה הוא יכונה בורא, על דרך המליצה הוא יכונה רוצה, על דרך המליצה יגיד עוד הרבה דברים. אבל מה שהוא משמעותי ונוגע לחיינו זה השכל הפועל. לכן רד אפהו ובקש ידיעת אמיתת הדברים עד שישוב שכלך פועל לא נפעל. מטרתך בחיים אמורה לעסוק ברחבת השכלתך. מהו האדם? מה עניינך? שמה אתה חי? מה המשמעות? מה הטעם? מה הערך? מה העניין? למה אתה יכול להגיע בחיים? מטרתך בחיים אמורה לעסוק ברחבת השכלתך, כלומר בבירור המדע והמידע, השלמת שכלך. על כן אסכל את כל האמיתות המדעיות, ובזאת תתמלא בתודעות המציאות והחיים. המטרה היא השכל, הדבקות בשכל הפועל, לדעת כל מה שאפשר לדעת, וידבק בדרכים הישרות, במידות ובמעשים, כי הם עזר בציור האמת ובדבקות הלמידה וההידמות לשכל הפועל. כלומר, ישנה פה הדרכה להתנהג כיאות, אף על פי שהתנהגות נשארה בטובה אינה מעשירה אותך במידע, ולכאורה היא לא במסגרת התכלית, אבל מכל מקום זה יועיל לך בידיעת האמת. האמיתות המדעיות, כי כאשר אתה דבק במידות ובמעשים הישרים, תוכל להתרכז ולהידבק בלימוד, ובזאת לממש את הפוטנציאל השכלי שלך במילואו, ולהידמות לשכל הפועל. ובעקבות זה תעלה בידך מידת ההסתפקות, שפלות הרוח והענווה, בכל מידה מעולה, עם ההגדלה לסיבה הראשונה. כי נתינת כבוד והרצה לסיבה הראשונה, כלומר לאלוהים, זה לא כדי שיחונך רצונו, ולא כדי להסיר מעליך את קצפו, כי הוא אינו כועס והוא אינו רוצה, אבל כדי שתדמה אל השכל הפועל לבחור תמיד באמת ובתיאור כל דבר כראוי לו, ותאמין בו כמו שהוא, שאלה ממידות השכל. תחשוב על דברים כפי שהם באמת במציאות, זהו האידיאל העליון של השכל. יש להבין כל דבר כמו שהוא. היחס לגודל האלוהי זו האמת. תודעה מעריכה את המקור של כל היש זו אוריינטציה מציאותית. אי הבחנה בזה זה חיסרון בהשכלה, מאחר שהמציאות היא ביטוי של האלוה. על כן תפיסת המציאות כמו שהיא כוללת את היחס אליה בהקשר לסיבתה ומקורה. וכאשר תהיה בתכונת האמונה הזאת, לא ישנה לך איזה תורה תקבל ואיזה דת ואיזה מעשה ואיזה דיבור ואיזה לשון אתה מרומם או בדי לך לעצמך דת, לעניין הענווה והערצה והשבח ולהנהגת מידותיך וביתך ואנשי מדינתך, אם הם סומכים עליך, או קח לך את הנימוסים השכליים אשר חיברו הפילוסופים ושים מגמתך וכוונתך זוך נפשך. הגיע השלב ששם תמצא את הפוטנציאל השכלי שלך, שתוציא אותו מן המצב היולי לפועל, למצב השלם. ואז נהיית מן החבורה הפילוסופית הנפלאה הזאת של הפילוסופים שדבקו בשכל הפועל. מכיוון שהגעת למטרה, אין יותר חשיבות מיוחדת לצורת התנהלותך והתנהגותך. עשה מה שתרצה, המעשים, המידות, כבר מיצו את תפקידם, הגעת באמצעותם לשכל הפועל. לא כל כך משנה באיזה דרך תבחר לנתב את מסלול חייך בהתנהגותך המעשית, במוסר או בכיוונים אחרים, זו הנפש שבדבקות בשכל הפועל, זו כל המטרה. כללו של דבר, בקש זוך הלב באיזה אופן שיתכן לך, אחרי אשר תבין כללי החוכמות על אמיתתם, ואז תגיע למבוקשך. רצוני לומר הידבקות ברוחני, כלומר בשכל הפועל. ואפשר שינבא אותך ויודיעך העתידות בחלומות אמיתיים וחזיונות נכונים. השכל אצל פילוסופים זו תודעת חיים שהיא הרבה מעבר לאינטלקט האקדמי. זו חוכמת חיים, רוממות רוח, איכות, תחושת חיים. זהו זוך הנפש, בור הלב. השכל הוא זוך הנפש. תודעת חיים זקה ונקייה. כמובן כדי להגיע לתודעה זו נצרכת האינטליגנציה וכל החוכמות על אמיתתן, אבל מכל מקום הן אינן אלא מכשירות לדבקות בשכל הפועל. מי שידבק בשכל הפועל אולי יהיה נביא, יכול להיות שיתפתחו ידיעותיו מעבר למדעיות ויופיעו בו אינטואיציות, כי חוכמת החיים והתחושות מקיפים הרבה יותר מאשר המידע האינטלקטואלי לבדו. טוב, עד כאן. עכשיו, משהבנו את דבריו של הפילוסוף, מבחינה מילולית פשוטה, אבא נעיין בתחנה. עד עתה זה היה פשט, עכשיו דרש. קריאה ראשונה קראנו את זה בגרסה, עכשיו קראנו בשביל להבין מה היו המילים הללו. עכשיו בוא נבדוק מה היה השכל הזה. בוא נבדוק את השכל הפועל שלו. הפרק הזה הוא באמת קצת מיותר. מיותר לפרשנות, כי הוא מהצד, בגלל שאני רק רוצה להראות לכם את השטויות שיש בפילוסופיה של הפילוסוף, כדי להגיד לכם כמה קל היה לרבנו להכניס בפיו של המלך את הבירור של השטויות האלה, להיכנס לוויכוח ולהגיד, רגע, מה שאמרת פה זה שטות, מה שאמרת פה זה שטות, זה לא מקובל, לא יכול להיות, אבסורד, חולה, אתה משוחרר. ואני רוצה להראות לכם את זה בשביל לעורר את השאלה, או כבר אנחנו יודעים את התשובה עליה, מדוע הוא לא עושה את זה. כי המלך לא עומד לעשות את מה שאני עומד עכשיו לקריאה. אז נעשה את זה קצת בשביל השעשוע. הנושא של הפרק הזה, קראתי לו ליקויים לוגיים בתוכני הפילוסוף. את אי הסכמתו עם התכנים של הפילוסוף יכול היה הריאל לבסס על ידי קושיות ופרחות שהיה מכניס כטיעונים וכחניים של המלך איתו. ואומנם קל להבחין בכשלים הלוגיים שבדברי הפילוסוף, אך רבנו לא עשה זאת, כי כפי שביררנו לאל, אין לו כל עניין בכיוון הזה. דוגמאות לחוסר המשקל ההגיוני של הטענה. טענה ראשונה הייתה, אין לאלוהים לא רצון ולא שנאה, כי הוא נעלה מכל החפצים ומכל התכליות. סוף ציטוט. אך אלוהים שאין לו רצון הוא בלי בחירה וחופש. אם כן, הוא מצומצם במסגרת ההכרח. אלוהים כזה הוא שלם? טיעון נוסף, כי העולם קדמון, ומאז ומעולם נולד האדם מאדם קדום לו. לפי אריסטו, שכנראה פילוסוף דנן הוא נאמן דרכו, קדמות העולם וקדמות האדם היא נגזרת מקדמות אלוהים. אלוהים הוא השכל המוחלט. שכל זה, זו תודעתו של אלוהים שהיא עצמותו. בשכל זה הוא מודע לעצמו. מודעות זו היא המודעות של המציאות המוחלטת למציאות המוחלטת, המציאות האלוהית. התודעה האנושית, השכל האנושי, משכיל את המציאות. תודעתנו את המציאות היא המציאות. מציאות זו איננה המציאות המוחלטת, אך היא המציאות. אמנם תודעתנו היא חלק מן התודעה האלוהית את עצמה. התודעה, השכל, שהוא מקור הכל. אם כן, כלולה המציאות, כפי שאנו קולטים אותה, בהשכלת אלוהים את עצמו. אבל אלוהים תמיד היה ותמיד השכיל את עצמו. כי שכלו של אלוהים הוא תמיד בפועל. המושג בכוח, פוטנציה, איננו יכול להיות מיוחס לאלוהים, כי מדוע הכוח הזה אינו יוצא אל הפועל? הרי לא יכול להיות גורם מעכב לאלוהים. מכאן שאין באלוהים בכוח, אלא רק בפועל. אם כן, כשם שאלוהים הוא קדמון, כך תודעתו העצמית קדמונית. פרט בתודעה הזו הוא המציאות כולה. אם כן, המציאות גם היא קדמונית. אם כן, העולם וכל אשר בו קדמון, מה שהיה להוכיח. זה ההוכחה הפילוסופי של אריסטו לקדמות העולם. נחזור עליה? כן? נחזור אותה בהפה. אלוהים זה השכל המוחלט. עד כאן ברור? זה נרוץ בהגדרה. מה זה אלוהים? השכל המוחלט. מה זה השכל המוחלט? אמרנו, שכל, תודעה. תודעת המציאות המוחלטת. אלוהים בתור התודעה המוחלטת, תודעת מה? תודעת הכל המוחלט. האלוהים מודע לכל בגלל שהוא מודע לעצמו. אנחנו, בני האדם, הם יצורים תודעתיים. גם לנו יש שכלים. לא מוחלטים, אבל שכלים. השכלים שלנו הם השתלשלות מהשכל המוחלט. השכל המוחלט זה השמש, השכלים שלנו זה קרן מהשמש. כל אחד מאיתנו, שכלו, תודעתו, קרן משמש. השכלים. האלוהים שמשכיל את עצמו, ממילא הוא משכיל את הכל, אין משהו שלא מושכל. רק הוא משכיל את הכל בהשכלת עצמו. אנחנו גם כן משכילים, ומה שאנחנו משכילים זה המציאות. האם השכלתנו היא מוחלטת? אבל כשאנחנו משכילים, מודעים ליש, ואנחנו מודעים ליש, זוהי מודעותנו ליש, זה מה, היש הזה זה מה שנקרא המציאות. המציאות כפי שאנחנו משכילים אותה, נכון? האם היא, המציאות הזאת זהה להשכלת המציאות האלוהית? התשובה היא לא, כי קרן השמש איננה בעלת עוצמת השמש, היא רק קרן. המציאות שלנו אינה אלא קרן, היא פועל יוצא של השכלתנו, תודעתנו, היא אחת עם המושג מציאות כפי שאנחנו קולטים אותו, והמושג הזה הוא בעצמו קרן מן המציאות המוחלטת. עד כאן אתם איתי? מישהו לא? כן.
זה מה שכמעט ירד בכלל את המושג תודעה, כי אני לא יודע אם זה כמו שאני מבין מה זה מושג תודעה. אין מה רב יכול לעשות את
זה. תודעה זה קרוב יותר למילה תחושה. אתה חי? יש לך הוכחה לזה?
אני לא צריך
אחר. למה? כי יש לך תודעה עצמית. זה המילה. עכשיו אתה יודע מה זה תודעה? אתה לא רק מודע לזה שאתה חי, לא בגלל שאתה... זה לא מידע אינטלקטואלי שאתה חי. נכון? גם הידיעה שזה לא מידע אינטלקטואלי, זה גם כן תודעה. זה משהו לפני שאתה... ככה אתה חש, ככה אתה מרגיש. וזה שכל השכל. כי זה חכם מאוד, זה חכם. כשאתה חושב בכלל שיש לך חוכמה, כבר אתה, יש לך את זה. אז יש משהו חזק במילה, האם, בוא נעשה תרגיל, לבדוק אם הבנת טוב. שתיים ועוד שתיים, כמה זה? זוהי התודעה שלך?
נראה לי שכן, פשוט יודע, אני לא צריך למספר. זאת אומרת, הייתי צריך לחשב, היו צריכים ללמד אותי את זה. מתישהו. היום, אבל זה כאילו דבר פשוט.
לא, אז לא הבנת טוב מה אמרתי. לא מתאים פה להגיד ששתיים עוד שתיים זה ארבע, זה התודעה שלי. זה המחשבה שלי. כי אני לא יודע ששתיים עוד שתיים זה ארבע, כמו שאני יודע שאני חי.
וזה אמרתי שלימדו אותי שהייתי קטן.
עכשיו, בגלל זה אמרתי מה שאני אמרתי. כדי שתבין את ההבדל בין מה שאמרתי למה שאני אמרתי. ושתבין יותר טוב את המושג תודעה. כי תודעה זה משהו חי. זה חוכמה שקודמת לאינטלקט. שתיים ועוד שתיים זה ארבע זה אינטלקט. אבל זה שיש מציאות, זה שאני חי, זה לא אינטלקט. זה גבוה מזה. חזק מזה, ודאי מזה. נכון? האם אתה מסכים איתי שזה שאתה חי, זה יותר בטוח אצלך מ-2 ועוד 2 זה 4? כי זה ראשוני יותר. אז זה תודעה. תודעות ודברים חזקים שאתה מודע להם, חש אותם. זה מה שאתה לא יודע להצביע, אם אתה חושב את זה או חש את זה. אז זה תודעה. בסדר? אז איפה היינו? כן, אז אני עדיין, אני לא גמרתי, רק הסברתי לכם שהמציאות שלנו היא התודעה שלנו את המציאות. הכרת המציאות שלנו. והתודעה שלנו היא מצומצמת לעומת התודעה המוחלטת שהיא אלוהים. אבל אנחנו, אם אין אלוהים, יש אנחנו? מה אתם אומרים? לא. כי לפי המשל, אם אין שמש, אין קרניים. אם אין את התודעה המוחלטת, אם אין את המציאות המוחלטת, אז אין את המציאות כפי שאנחנו מבינים. כן?
אז בכמות או באיכות?
גם וגם. אני נצמד פה למשל, אבל חום השמש זה לא חום הקרן. אזור השפעת השמש זה לא השפעת הקרן. כמעט, כמעט אתה שואל, כשאתה חושב על הקרן ועל השמש, אתה שואל מה הקשר. אולי שאתה יודע שהקרן בא מהשמש, אז היית מעלה, אם תראה רק קרן, תעלה לדעתך איך נראית שמש.
בסוף דבר של הפילוסוף, נכון? אם היה לנו יותר אפשרות ליותר כמות של ידע, אז כן היה אפשר בלי שמש?
לא, לא. לפי הפילוסוף, כבר לא יודע למה אתה חותר, על איזה פילוסוף אתה מדבר. עכשיו אני מדבר על אריסטו, ואני מנסה להסביר לכם את הוכחת קדמות העולם. קודם דיברנו לא בדיוק על אריסטו, בסדר, אם כי גם אריסטו הסכים לזה בנקודה הזאת של עניין החיים זה להידבק בשכל הפועל.
תודה של האדם.
כן, היא יכולה להגיע לדבקות בשכל הפועל טוטל, אבל היא לא יכולה להגיע לדבקות באלוהים. יש עוד הרבה שכלים, יש את גלגל הירח, הוא שכל למעלה מהשכל הפועל, והשכל גלגל הירח, יש עוד הרבה שכלים מעליו. והשכל, השכל זה האלוה. קיצור, אנחנו כבר מזמן נגמרו לנו המילים והמחשבות. וגם כשנהיה שכל הפועל, אז רק אולי נשתדל להשכיל את האלוה, אבל תמיד לא נשכיל אותו. אבל הפואנטה, ההוכחה הלוגית לקדמות העולם, המציאות של האלוה היא איננה פוטנציאלית. האם למי שזה לא ברור? נסביר? או להמשיך? כן, נסביר. כי דבר שהוא פוטנציאלי, למה הוא פוטנציאלי? למשל, אני יש לי פוטנציה ללכת, אז למה אני לא הולך? כי יש לי כמה מעכבים, תראה, לא נעים, אני אעזוב אתכם באמצע. יש כל מיני דברים שהם גורמים לי לא לממש את הפוטנציאל. זאת אומרת, אילולי מעכבים, אז פוטנציאל לא היה פוטנציאלי, היה בפועל. לאלוהים יש מעכבים. אם יש לו מעכבים, הוא לא אלוהים. יוצא שאין לו פוטנציאל. הוא שלם בתכלית השלמות בפועל, לא בכוח. האם עד כאן ברור? אם כך, השכל האלוהי, בניגוד לשכל שלנו, שהוא רק בכוח, כשנולדנו, השכל האלוהי הוא רק בפועל. בסדר? הוא אף פעם לא השתפר בהשכלתו. כי אם הוא השתפר בהשכלתו, הוא הוציא את השכלתו מן הכוח אל הפועל, ואין מצב כזה. יוצא שכל מה שהוא יודע הוא תמיד ידע. ומה הוא יודע? מה הוא יודע? את הכל. ומה כלול בכל? הכל. הכל ממש כלול בכל. אין מה שהוא לא כלול. אז הכל ידוע, ואם אלוהים יודע, הוא יודע עצם הידיעה האלוהית, זוהי המציאות. זו נקודה שהיא באמת יפה, עמוקה. ובשבילה הרמב״ם אומר שאריסטו תכלית השכל תחת גלגל הירח. כל פנים, הוא לא טיפש, אריסטו. ויש פה מה ש, בוא נגיד, המון רחב, גם היהודי לא כל כך קל קולט את זה. אבל התפיסה של אריסטו אומר שהמציאות זה הכל in your mind, זה הכל בשכל. אבל אתה עומד מולו, מה אתה רציני? אתה רואה שיש פה מציאות? מה זה אצלי בשכל? אז הוא היה מלטף את ראשך הקט. אבל כך הוא אומר, כי גם שאתה דופק למציאות, אתה רואה שיש מציאות, זה תודעה, זה שכל. יש שכל, תודעה פיזית, תודעה פסיכית, תודעה ערכית, תודעה מוסרית, המון תודעות, אבל זה הכל שכל. המציאות זה תודעה. בחלק הזה טוב לחשוב כמו אריסטו, כי הוא צודק. לא בגלל שאריסטו אמר את זה, אלא בגלל שהרמב״ם אמר את זה. וחוץ מזה, קבל את האמת ממי שאמרה, גם אמר את זה הרמב״ם, ובזה יפה. על כל פנים, זה הקונספט, זה התפיסה, שהמודעות האלוהית זו המציאות המוחלטת. המציאות המוחלטת מעולם לא השתנתה. אין משהו מחוץ למציאות המוחלטת. בין יתר המציאויות האינסופיות שבמציאות המוחלטת זה העולם, האדם, כל מה שיש. שום דבר מעולם לא השתנה, מה שהיה להוכיח. האם למישהו זה לא ברור? מכאן שהעולם קדמון, מה שהיה להוכיח. ולא שר האדם, האדם שקדמו, מה שהיה להוכיח. מזה זה נגזר. מה הטיפשות שבטיעון הזה? אך תשים לגרעין צומח לעץ, ניצן לפרח, ביצה הופכת לתרנגול ותינוק לאיש גדול. שכל הפילוסוף יוצא לפועל ממצבו ההיולי, כל המציאות הולכת ומתפתחת. הכל נע, וביסוד הכל פועלת האבולוציה הקוסמולוגית. זו המציאות. בטח כפי שאנחנו מכירים אותה, אנחנו לא מכירים מציאות אחרת. אבל המציאות הזאת היא כלולה בשכל האלוהי. אבל הלא לפילוסוף אין התפתחות ואין תנועה בשכל האלוהי. אבל יש תנועה ויש התפתחות במציאות. אבל אין בשכל האלוהי, ואין משהו במציאות שהוא מחוץ לשכל האלוהי. בג. משהו פה לא עובד. אבל הלא לפילוסוף אין התפתחות ואין תנועה בשכל האלוהי. אך יש בפרט, איך יש בפרט מה שאין בכלל המהותי שלו? אנחנו בכל מציאותינו זה, אם לא היה אלוהים, לא היה אנחנו, אם לא השכל האלוהי, אין את השכל שלנו. אז איך בנו יש את מה שאין בשכל האלוהי? באותה מידה, שאלה זו חלה גם על הקביעה שאין לאלוהים רצון. אבל לאדם יש רצון, לי יש רצון. איך יש בפרט מה שאין בכלל המהותי שלו? לסיכום, אלוהים לא יודע ובלי תנועה, אבל הוא שלם. הכל נמצא כשפע שופע מסיבת הכל. אם כן, הכל הוא גודש שפע של אלוהים. אם כן, הכל אמור להיות כאלוהים, בלא תנועה, בלא רצון, בלא פוטנציה. אבל במציאות ישנה תנועה, ישנו רצון וישנה פוטנציה. כדי להוציא לפועל את שכלו היולי, שיבוא לכדי שכל נקנה, אפילו הפילוסוף צריך לנוע לשלמות. יש שכל פועל. מאיפה צץ השכל הפועל, שמצידו כבר יש שכל שאינו בפועל? אולי כל המצאה זו מידה שהשכל של מישהו כאן לא פועל. מכל מקום, באמצעות השכל הפועל יתאפשר לנו לשכוח את אלוהים, ובעזרת השכל הפועל נוצר קצת מקום למציאות שלנו. אז זוהי פילוסופיה? על פי זה צריך לומר שתגובתו של המלך, אני לא המשכתי פה, אפשר להמשיך ולהראות עוד שטיות פה, אבל מספיק, מספיק מה שראיתי פה. על פי זה צריך לומר שתגובתו של המלך לפילוסוף בסעיף ב', אמר לו הכוזרי, אכן דבריך מספיקים, עיניי להתנסחות של התחמקות נימוסית, והכוונה שהם סיפקו את בקשתו מתאימים למה שציפה לשמוע ממנו, אך לא שהם מספקים איזו תביעה, ובוודאי שאין הכוונה שהוא מסכים איתם. כי לו רצה רבנו לרדת לפרטים, אפשר היה להראות שאין שם דבר מספק, אפילו לא את היושר השכלי המינימלי. הדברים אינם אלא קביעות שרירותיות בלא היגיון מוצק אמיתי, ורק הסגנון הוא כשל שיטה מחשבתית. ריבוי של קביעות שכאלה, קביעות שמבסס אותן, הוא הנטייה לחשוב ולראות כך ותו לא. עושה את ההגידים כאן מעניינים ומשמעותיים. אז עד רבה, מה, אז הנה, אז הוצאנו, את ה, הוצאנו פה את הפילוסוף אידיוט, נכון? אז, אז מה הרווחנו מזה? ושוב, על רקע זה שרבנו לא רצה להוציא אותו אידיוט, לא רצה להגיד מה שאמרנו. אבל אדרבה, כשאנחנו רואים אותו בצורה זו ואנחנו חוזרים ושואלים, אז רגע, איך אתה לא מפעיל את השכל? רגע, איך אתה לא מבחין בשאלות הטריוויאליות האלה? התשובה היא שהוא לא מבחין. למה הוא לא מבחין? כי כנראה נוח לו לא להבחין. למה נוח לו לא להבחין? למשהו בנפשו. משהו בנפשו מוצא מנוחה עם אי הבחנה בבעיה שבזה, ומשהו בנפשו מוצא לו מנוחה עם הדעות האלה, אז לכן זה נראה לו טוב. ואם זה כך, אז גם לנו זה נראה טוב, או לרבנו זה נראה טוב. בוא ונראה מה טוב לנו שעכשיו אנחנו מסתכלים ככה על מה שנאמר. כי הלא המבוקש פה אינו אלא לעמוד על הנטייה הנפשית העצמית, נכון? כך הכרזנו. האם אמנם הייתה פילוסופיה כזאת? ייתכן. ייתכן שזו הפילוסופיה של אריסטו, או פילוסופיה נאו-אריסטוטלית, המושפעת מהגות נאו-פלטונית. יש כאלה שטוענים שהפילוסוף הזה הוא אבן סינה. טוב, אז אבן סינה, אולי זה לשונו, עדיף לא, עדיף לא להזכיר אותו בשמו. אבל בלאו הכי אנחנו מוצאים את שמם הרע של כל הפילוסופים על ידי הפילוסוף הסתני הזה. אז עדיף להציל את כל הפילוסופים מזה שאנחנו שמים רק אותו אל עמוד הקלון. מכל מקום, בסגנון ההרצאה הזה ישנו מתאר סטריאוטיפי של גישת הפילוסופים. ואם תמצא מודלים פילוסופיים מעוקצאים, קונסיסטנטיים, לומדים במבחן השכל יותר, הם לא יהיו בכיוון אחר. על כן מתאימה לעניין המבוקש ההרצאה הזו, על אף חולשתה הרעיונית ועד רבה בגללה. יותר מלו הייתה מתוחכמת ומשוכללת, כי במודלים עם עומק שכלי אולי היית הולך קסם אחר השיטתיות ההגיונית, ומסיח דעתך מן הנקודה העיקרית, שהיא המניע הנפשי שביסוד התפיסה. אך בהרצאת הדברים הפשוטה הזאת מובלט את המציאות הנפשית בלא הפרעה. ושוב, אם היה פה פילוסוף שלא היינו יכולים לעשות ממנו צחוק, ואפשר, ויש. עדיין, אם רבנו היה מביא אותו, לא ה... אונתולוגיה שלו, תורת היש, תורת החיים, הפילוסופיה שלו, לא בשביל זה הוא מביא אותו, גם אם הוא הכי מבריק בעולם, אלא רק שנשים לב לנפשיות שהיא שמחה בקונספט הזה. ואם הקונספט מבריק, מבריק, בסדר, מה זה משנה, אבל זוהי נפשיות שהיא שמחה בדברים אחרים ממה שלנו יש לומר. ושהיא כך רואה את המציאות, אז זה לא משנה עכשיו הקצ'ים הלוגיים שאנחנו יכולים לתפוס אותו בהם, עכשיו זה לא משנה, אם לא היינו יכולים לתפוס, עדיין זה היה מבטא, הפילוסופיה שלו הייתה מבטא את הנפשיות שלו, והייתה שיקוף של הנטייה הנפשית שלו. ועד רבה, כדי שלא תתבלבל, אתה קורא הצעיר בזה שעומדים פה לנהל פה ויכוחים בעמדה כזו ובעמדה כזו, עד שמישהו יכופף למישהו את היד ויגיד ניצחת. אנחנו לא נמצאים פה, זה לא הנושא בכלל. אז על כן לא נושא פה עכשיו להביא משהו שנראה מבריק מבחינה שכלית בסגור, כי הנושא פה זה לא השכל, הנושא פה זה הנפש. טוב, מה אני אגיד לכם? סיימנו בזאת את הפרק, עכשיו שנעצור פה. בפעם הבאה אנחנו נעשה, עשינו עד כה שלוש הקפות, אבל מחכה לנו עדיין הקפה רביעית. הקפה הראשונה זה היה לקרוא את זה בגרסה, הקפה שנייה לקרוא את זה בפשט, הקפה שלישית עכשיו הראינו את השתיות שבעניין, והכנו את המסד, את המסד למגמה הראשית שהיא תבוא בעזרת השם בפעם הבאה. מה אנחנו יכולים ללמוד מדברי הפילוסוף על נפש הפילוסוף, ונפש הפילוסוף לא מעניינת אותנו, אלא מעניינת אותנו נפש הגוי, שהפילוסוף הוא מיצג שלנו. ולמה מעניין אותנו נפש הגוי? כי באמת מעניין אותנו הנפש היהודית ההומייה, היא המעניין אותנו, ואנחנו לומדים פה על נפש הגוי להעמדה לעומתית, להבחין טוב מהו הלבן על ידי השחור, להבדיל בין יום לבין לילה. אז צריך להבין טוב מה זה יום כדי שתבין מה זה לילה וכו'. במסגרת ידיעת ההפכים היא אחת, כמו שמהר"ל מלמד אותנו, שבו נלמד על הגאולה. טוב, איך לומדים על הגאולה? קודם כל מבררים מה זה גלות, לא גלות אלא סיבת הגלות, לא סיבת הגלות, סיבת סיבת הגלות. זה כל זה כדי שנבין מה זה נצח ישראל. אז אני רק מראה לכם שהיה לו רב גדול למהר"ל ללכת בעקבותיו. טוב.